כל חי אונליין 93fm.co.il
שמציין כי מסתמן שהקואליציה תצליח לגייס רוב להצבעה על החוק. חבר הכנסת יעקב ליצמן חושף כי איים בפירוק הממשלה היום אם חוק המרכולים לא יעבור. בשיחה עם אבי מימן במהדורה המרכזית אמר ליצמן כי החוק ימנע את חילולי השבת והוא בטוח שיעבור מחר. ליצמן התייחס לביקורת שנמתחה עליו בעיתון יתד נאמן על פגישתו עם ראש עיריית חיפה יונה יהב, ואמר כי בעיר חיפה יש צרכים לקהילות רבות ואני נדרש לזה בשליחותם. לכן אני פגשתי אותו. מה שפורסם ביתד זה ברמת הפשקבילים שלא יטיפו לי שם מוסר. אני לא שואל אותם את מי לפגוש והם גם לא שואלים אותי, כך דברי ליצמן. עימות חריף פרץ היום בישיבת ראשי סיעות הקואליציה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר החינוך נפתלי בנט. ראש הממשלה איים במרומז על השר בנט בפירוק הממשלה בתגובה לצעדי הבית היהודי בהם עצירת הדיונים בוועדת השרים לחקיקה ממחה לקידום חוק למען אוניברסיטת אריאל. בחדשות 2 מדווח הערב כי ראש הממשלה אמר לבנט, למה אתה פועל בצורה כזו? זה שובר משמעת קואליציונית. מנגד אמר בנט לנתניהו, לנו יש משמעת קואליציונית, אין לנו שרן השכל והעזריות. נתניהו השיב לדברים ואמר, ככה לא עובדים, זה ממש חמור, אם רוצים לפרק, אז בואו נפרק, כך דברי נתניהו. שר אנרגיה יובל שטייניץ הורה ערב לחברת החשמל להחזיר את אספקת החשמל לרצועת עזה, בעקבות בקשה של הרשות הפלסטינית שהתחייבה לשלם על החשמל שיועבר לרצועה. משפחתו של אדר גולדין, השם יקום דמו, שגופתו מוחזקת בעזה, תוקפת את ההחלטה ואומרת כי מדובר בקנייה לחמאס. זוהי ולא שמדינת ישראל מפקירה פעם אחר פעם את החיילים ששלחה לקרב, כך הודעת משפחת גולדין. בפיצוץ מכונית תופת הערב בעיר אידליב בסוריה נהרגו לפחות 25 בני אדם. לפי שאף ארגון לא נטל אחריות לפיצוץ. האזור בו הראה הפיגוע נשלט על ידי המורדים ופלגים אסלאמים בהם תחריר השם המזוהה עם אל-קאידה. סגן רבני מרוקו, הגאון הצדיק רבי יהושע ממן, הושפז ערב בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים בשל חולשה ממנה הוא סובל. בני משפחתו מבקשים מהציבור להרבות בתפילה לרפואתו של רבי יהושע בן אסתירילה לרפואה השלמה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
מחר בלשינוי ביום שלישי הטמפרטורות בעיר הדמונן חלקית, הטמפרטורות שוב בלשינוי, ביום רביעי דומה ובחמישי עלייה קלה במידות החום, הן תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
התחזית בחסות סנוסופט, סדרת גלילי נייר טואלט ברכות מפנקת במיוחד. סנוסופט, רך כל כך.
לפני סיום זמני ההלכה למחר, עלות השחר ב-5.28, הנצח חמה ב-6.38, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגר"א בשעה 9.12 דקות, שקיעת החמה ב-4.55. דף היומי בבלי מחר זה שבוע דף מ' ודף היומי ירושלמי, בבא בתרא דף ו'. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידורי הנשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות, מחר בשעה 7 בבוקר למאזיננו, לילה טוב ושקט.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי, תמיד איתי. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
Thank you. מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. באולפן רב דוד קליגר וישי פופובסקי המביאים את קולות השידור עליכם. היה זה בליל שבת האחרון ביותי בניו יורק. ליל שבת, מינוס 12 מעלות קור. הדבר האמיתי, לא השערות שיש לנו פה. האוויר יבש וקפו. כמעט לא ניתן להתמודד. הבגדים הופכים אותך לסוג של דוב. אך הקור חודר גם דרכם. בבית פנימה חם ונעים. בסעודת ליל שבת אצל מארחי, הסעודה הייתה נעימה וטעימה, אך בעיקר גרמה לי למחשבות רבות. שתי בניו, האחד בגיל 9 והאחד בגיל 11. בלי עין רעה, מלאי מרץ. יהיו שיקראו להם היפראקטיביים. הספות תוך דקות הפכו לטרמפולינות, הקריות הוסרו מהן והפכו למסלול התעמלות. בקיצור, פול אקשן, פול טיים. ההורים מבחינתם רגועים ומאפשרים. משל השלימו עם המצב, או שמה כך הם מבינים שיש לנהוג עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז. כשילדים ירדו לשחק במה שמוגדר חדר משחקים, לא כל כך חדר, אולם בגודל של יותר גדול מכל הדירה שלי, נשארנו הורי הילדים מארחי ואני. גלגלנו שיחה על הטיפול בילדים בארצות הברית. אני כמובן דיברתי על סוגי התרופות השונים, על ריטלין מול קונצרטה לעומת אטנט, אדרל, ויבנס ועוד כל מיני שלל תרופות כאלה ואחרות. ואז היא הגיעה. תרופות? מה אמרת? תרופות? למה תרופות? למה לסמם את הילדים? כי למורה אין כוח לסבול אותם? אני כדרכי הצגתי את האמונה שלי שאף אחד לא יזיז אותה ממני, שילד שלא מצליח בדבר היחיד בו הוא נמדד, הדימוי העצמי הירוד, הביטחון העצמי הלקוי, ההשפלות ושוב הדימוי העצמי הגרוע, הוא נורא יותר מכל תרופה מזיקה. הם שמעו בקשב, הסתכלו האחד על השני, והשיבו לי, למה הדבר היחיד בו נמדד הילד? מה, אצלכם בארץ הלימוד זה הדבר היחיד שילד נמדד בו? וכי לילד אין כישורים אחרים שאפשר לרומם אותו? אין שום דבר אחר שילד יכול להתבטא ולהרגיש טוב עם עצמו? אצלנו, המסכים, יש כיתה מיוחדת לילדים שקשה להם לשבת. זו כיתה שיש בה רק 8 תלמידים. אבל יש להם הרבה מאוד דברים אחרים שהם נמדדים. למשל, נכון, ילמדו חומש ומשנה וגמרה, אבל גם כשרואים שכל התלמידים כבר לא מסוגלים, משלבים להם דברים אחרים. השיעורים אצלנו בגמרה לא יהיו שעה, הם יהיו 20 דקות, מה שהילד יכול. אבל אחרי זה יוציאו אותו קראו לזה כיתת ספח או חדר ספח. שם ילד יכול לבחור בין חוג אלקטרוניקה, נגרות, התעמלות, ציור, מוזיקה, ספורט. אני מסתכל ושואל, אתם בטוחים שמדובר בחיידר? והם מסתכלים עליי, הלו, למה אנחנו נראים לך לא מספיק חרדים? הוא מונה את התוכניות הרבות שיש בחיידר שלהם, ואני שוקע בהרהורים. אז יכול להיות שיש פתרון מערכתי אחר לבעיות קשב וריכוז מעבר ללסמם את הילדים בתרופות? יכול להיות שבאיזשהו מקום בעולם יש פתרון? ורק פה אצלנו לא מכירים אותו? הם קראו את מחשבותיי ושאלו, נו, אז אם לבן שלך היו כל כך הרבה עזרים, היית ממשיך להלהיט אותו בתרופות? האם רק בגלל שלמערכת אצלכם אין תשובות, הילד שלך הוא קורבן של תרופות? יום ראשון הגיע. אני מבקש בקשה חריגה מהמערך שלי. יום ראשון בארצות הברית הוא יום של ככה חצי קלאץ'. יום שבו העסקים לא עובדים, הלימודים מתחילים מאוחר, בשעה 9:30 עדיין יש מניינים לשחרית. יום כזה, ככה הם נוהגים. ואני מבקש מהמערך שלי, אני מבקש, תעשה לי טובה. תבקש ממנהל החיידר שלך שסיפרת לי עליו במוצאי בשבת. אני רוצה סיור, אני רוצה לראות את זה בעיניים. אני רוצה לראות את הכיתות, אני רוצה לראות את חדרי הספח. אני רוצה לראות אם אני שהבאתי את מהפכת בריאות הנפש בציבור החרדי ב-15 שנים האחרונות, האם אני יכול להביא את מהפכת הצלת הילדים שסובלים מהפרעות קשב וריכוז לארץ? כי אם יש פתרון אצלכם, ואם הפתרון רק כרוך בכסף, אני רוצה להביא את זה לארץ. כי כסף לא חסר בעולם. וילד שסובל מהפרעת קשב וריכוז, והורסים אותו בידיים, והוא חלילה יוצא נער נושר, או עבריין, אז קולון שבעולם לא יעמוד בפניי להציל ילד כזה. יום ראשון בבוקר, העיר מושלגת, ואני מגיע לפגוש את מנהל החיידר. הקומה התחתונה, שהיא הקומה הבסיסית, יש בה חדרים לרוב, עוד לא מצאתי כיתה אחת. מראים לי עוד חדר ועוד חדר, ואני מדבר על שטחים שמתפרסים על מאות מטרים. והנה פה הוא מראה לי את האולם שמשמש כחדר אוכל של החיידר. ואז הוא מראה לי את המקום שמשמש בית כנסת ובית מדרש של הכיתות הגבוהות שלומדות בחברותה ומתפללים בחיידר. והוא מראה לי את חדר ההתעמלות עם כל המתקנים שלו. והוא מראה לי את חדר ההתעמלות של הילדים הצעירים עם דשא סינתטי, מגלצ'ה ועוד מתקני טיפוס. הוא מראה לי גם את סדנת האלקטרוניקה, הנגרות, הציור ועוד כל מיני דברים. ואז אנחנו עולים לכיתה השנייה למעלה ואני רואה כיתות מרווחות, אבל מה שעניין אותי זה הכיתות של הילדים שזקוקים לכיתה קטנה. הם לא ילדים מיוחדים, הם לא ילדים חריגים, הם לא מתויגים, הם פשוט ילדים שזקוקים לכיתה קטנה, לרבי עם הרבה מאוד סבלנות, לשיעורים קצרים, למבחנים שהם אינם חייבים להיות מבחן בכתב, אלא בדיקת ידיעות הילד, ובעיקר מתן הרושם לילד, אתה ילד מוצלח, אתה ילד יודע. כיתות שמאפשרות לילד להתאים את היכולות שבורא עולם נתן לו, להתאים את רמת הלימודים ליכולות שלו. ויצאתי משם נפעם, ושאלתי את עצמי, אז מי צודק יותר? הם, אולי כי הם אמריקאים והם מתירים לעצמם? מי צודק יותר? הם מתמודדים עם אותם בעיות. ילדי קשב וריכוז, ילדים שיש להם הפרעה. ילדים שבפועל לא יכולים כי הקדוש ברוך הוא לא נתן להם את היכולת. ואנחנו פה בארץ מתמודדים, קבוצות של הורים שמתנגדים לטיפול תרופתי, ואז הילד מושפל בכל מבחן מקבל תחת 40. הילד מושפל בגערות שגוערים בו מורה והוריו. והחלופה השנייה זה קבוצת הורים חכמים יותר, שמסממים את ילדם בכל מיני תרופות קשות. אז מי צודק? הם או אנחנו? מאזינים יקרים, היום אני רוצה לדבר על הנושא הזה, ואני רוצה לשמוע אתכם בעיקר. אז אם יש לכם דעה בנושא, השיטה האמריקאית או השיטה הישראלית, 039 039 039, זה המספר שלנו, הקווים עכשיו נפתחים, ואתם יכולים לחייג ולהביע דעתכם. אבל בבקשה, רק אם יש לכם ניסיון בתחום, אם יש לכם ילד, אם אתם מורים, אני רוצה לשמוע את כל הסוגיה. אני יודע כבר מה יגידו לי המורים, אבל הם שלא ישכחו שגם אני הייתי מורה הרבה שנים. אני רוצה לשמוע מה אתם חושבים על הטיפול התרופתי בגלל בעיה מערכתית, או על מערכת שבנויה לפי בעיית הילדים. 039-039-039, זה המספר שלנו לעלייה לשידור. רב דוד מקבל את השיחות, מעביר לי אותם, ועכשיו אפשר להתחיל להתקשר. אם בכל זאת תרצו לשלוח פקס, מה שאני לא כל כך אוהב, אתם מוזמנים להתקשר ל-03 616-4477, והנה יש לנו את הטלפון הראשון והטלפון השני. ואם אתם רוצים בכל זאת לכתוב לנו דרך האתר של רדיו קול חי, יש שם הודעה לשידור, תכתבו ואני אשתדל לענות, אבל תמיד טוב להתקשר. אנחנו נצא עכשיו לאתנחתא מוזיקלית, פרסומות, ומיד מיד שווים עם הנושא המאוד בוער וחשוב הזה.
רצונות ותחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה לעלות לפסגות, להגיע, לתת מכל הלב, להשפיע. אירועים לא צפויים, דברים משתנים, יש קצת תחושה שהחיים כל כך קשים. מרים את הידיים, חושב להתייאש, רואה את החסר ולא את מה שיש. ויש כל אחד שקורא לך אל תיפול, אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, באדם רצונות ותחושות, רוצה להתקדם, ליצור, לנסות, רוצה לעלות לפסגות, להגיע, לתת מכל הלב, להשפיע. אל תחשוש מנפילה, סמן המטרה, זכור כי בידך מונחת הבחירה. אם אתה שואף, אם אתה רוצה, בכוח הרצון תשיג את שתרצה. ויש כל אחד שקורא לך אל תיפול, אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה, כי אם היה רוצה בוודאי היה יכול, הכל זה רק עניין של כוח הרצון. אין אדם שלא יכול, יש אדם.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
אוהבים בשר? סניף אל גאוצ'ו, ראשון לציון המחודש, מזמין אתכם להנות מחוויית בשרים ייחודית. הנתחים המיוחדים והתפריט החדש הופכים את אל גאוצ'ו ראשון לציון למסעדת בשרים משובחת, והכל למהדרין בחשרות בגץ בית יוסף. אל גאוצ'ו, דרך המכבים 40 ראשון לציון. להזמנות ואירועים 03-966-4301. אפשרות לחדר אירועים פרטי.
סמבוקול!
סבובה!
סמבוקול!
החורף יכול לעבור בקלות עם סמבוקול. סמבוקול, מרוכב במיוחד ונחקר קלינית, להשיג בבתי המרקחת והטבע.
יש רגעים בחיים שאי אפשר לשכוח. רגעים פשוטים, שמזכירים דברים גדולים. בשביל אותם רגעים, כדאי שתתלבש יפה. אופנת החולצות של פורור ממשיכה ליצור הכי גבוה שאפשר, ומביאה משהו חדש, שונה ואיכותי. פורור, חד וחלק.
בזכות ההסתדרות על השכר המינימום ל-5,300 שקלים, העלאה היסטורית של 1,000 שקלים. נתקלתם בבעיה? פנו להסתדרות. כוכבית 2383, ההסתדרות. מובילים שינוי חברתי.
רשת מחסני חשמל שמחה לבשר על מעבר לסניפים החדשים. מחסני חשמל חולון במבנה החדש, רחוב הפלד 7 בחולון, ומחסני חשמל רעננה ברחוב החרושת 5 רעננה. לרגל המעבר יינתנו הנחות חסרות תקדים.
במקום רק לחלום על זמן עם המשפחה, עכשיו אתם יכולים לצאת לחופשה. חופשה משפחתית במלון הפאר דן פנורמה אילת. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, תוכניות והופעות בהשתתפות מיטב האומנים, אפשרות לטיסות במחירים מיוחדים. התקשרו עכשיו 02-666-5555, 02-666-5555. מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
תמר נופשים מזמינה אתכם לחופשה קסומה בקפריסין, 4 ימים במחיר בלעדי של 1,999 שקלים. הזדרזו להירשם 077-5-100-355.
אוהבים בשר? סניף אל גאוצ'ו, ראשון לציון המחודש, מזמין אתכם להנות מחוויית בשרים ייחודית. הנתחים המיוחדים והתפריט החדש הופכים את אל גאוצ'ו, ראשון לציון, למסעדת בשרים משובחת, והכל למהדרין בחשרות בגץ בית יוסף. אל גאוצ'ו, דרך המכבים 40 ראשון לציון. להזמנות ואירועים 03-966-4301. אפשרות לחדר אירועים פרטי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9.
עכשיו איתכם ידיד נפש עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שלום לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואנחנו בנושא חשוב שיכול להיות חשוב, יכול להיות גם כאוב. רולי דיקמן עם השיר "אין אדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה". רולי, תחליף את המילים. יש אדם שלא יכול, אין אדם שלא רוצה. אבל זה דיון אחר, ואנחנו רואים לילה טוב למאזין הראשון. הלו, יש לנו מאזין על הקו?
לא.
כן, שלום וברכה.
בשידור?
אתה בשידור? כן.
יופי, ערב טוב. כבוד הרב, ערב טוב.
ערב טוב לך.
אני חושב שאפשר להגדיר את מה שהרב אומר ככותרת, גיליתם את אמריקה.
אוקיי, גילינו באמת את אמריקה. גילינו באמריקה.
כן, כן. אז אם השאלה הייתה, כמו שהרב מקודם הציג, מה אנחנו חושבים, איזה גישה יותר נכונה, זו הייתה השאלה, נכון של הרב, נכון?
אמרתי שאני אשמח לשמוע מה הציבור חושב, כי חייבים להתחיל לעשות פה איזושהי תנועה בכיוון אחר. מה שקורה היום הוא לא טוב, אבל אם אין לך ציבור שמוכן ללכת איתך, אז זה לא חשוב מה אתה אומר. ואותי מעניין מה באמת אנשים, בשביל זה יש רדיו, בשביל זה אני נשאר בשעות מאוחרות, כי לרדיו יש כוח, ואפשר להכניס לאנשים דעות ומחשבות נוספות על מה שהם מכירים. אז בוא נשמע מה אתה אומר.
אוקיי, אז כמו שהתחלתי, הרב גילה, את אמריקה תרתי משמע, אני מזדהה מאוד מאוד עם כל מילה שהצגתם. אני אומר את זה משני כיוונים. קודם כל, אני גן ואומר, אני לא יודע מה הציבור אומר, הרב ביקש לשמוע את הציבור, אני לא ציבור, אני אדם יחיד. אבל שני דברים, אני מורה הרבה שנים.
כן.
בנוסף לכך, אני גם מגיע מארצות הברית.
אוקיי, welcome to Israel.
סליחה?
Welcome to Israel.
Welcome to Israel, בדיוק. כך שאם הרב לא חידש לי שום דבר, ואני חושב שזה הדרך הכי, הכי נכונה, עכשיו יותר מזה, אני בעצמי מכהן כמורה הרבה שנים. פה בארץ, כשמורה בארץ בשנים הייתי בכמה מקומות. מקומות יותר חרדיים ומקומות יותר פתוחים. פחות חרדי, כן, ואני יכול להצביע ולומר במקומות שמכירים בקשיים שהילדים המתקשים, והשיעורים הם קצרים, המבחנים הם קלים, ויש לגיטימציה לעוד דברים חוץ מגמרא, משנה וחומש. ההישגים הרבה יותר גבוהים, מרשימים, במקום להכריח את הילדים ללמוד, ולשבת על כיסא הרבה שעות שהם לא מסוגלים, השיעורים בארץ כאן הם מאוד מאוד ארוכים, בכל המוסדות החרדים אני מתכוון, מה שנקרא באנש, כן? בירושלים בני ברק, השיעורים מאוד מאוד ארוכים, ארוכים גם לרבנים בהרבה מקרים, לא רק לתלמידים, כמו שהרב אמר, מלהיטים אותם בכל מיני סמים שונים ומשונים, בשביל המטרה הקדושה ונעלה, שאף אחד לא הוכיח שהיא כל כך קדושה בעצם.
אז מאיפה אתה חושב שהטעות נובעת? אתה חושב שהשיטה פעם הייתה נכונה, או שמעולם לא הייתה נכונה?
לא, זה מוסכמה חברתית נטו.
כן, אבל היא התחילה מתי שהוא.
לא יודע, בשנות אחרי השואה, אני לא יודע מתי. כאן בארץ יש סגנון מסוים, ואף אחד לא מוכן לפרוץ את הסגנון הזה, בגלל מה יאמרו הבריות, הבן שלי היא שייך לקבוצה דר, לא לקבוצה, אז אומר לה, כולם חייבים לשלוח לתלמוד תורה הכי טוב, וכולם רוצים שידורים טובים, אז כולם ממשיכים את המסלול, ואף אחד לא מוכן להרים את הכפפה, ומערב מוכן להרים את הכפפה, אני מברך אותו.
אני רוצה לומר לך שאני ברוך השם זכיתי בחיי חיותי להרים כמה כפפות שאף אחד לא היה מוכן לגעת בהם, ביניהם כל הנושא של בריאות הנפש בציבור החרדי, לא היה קיים לפני שבית חם עשה אותו, וטיפול בילדים שעברו התעללות קשה, ובנות שעברו התעללות, דברים שאי אפשר לדבר עליהם ברדיו, אבל בהחלט בית חם לא פוחד ולא נרתע מלעשות את הדבר האמיתי. כי אתה יודע, כמו שאתה אומר, אנחנו פשוט מקריבים פה דור שלם על איזשהו מזבח. אתה יודע, אם אני לוקח וממש מעמיד את זה בשתי מצבים, או ילד שיצא ממנו חס וחלילה בגלל כל הלחץ והשיטה נער נושר, וכבר יש מחקרים שמראים ש-80% לפחות מהנערים הנושרים זה ילדים שהיו להם בעיות לימודיות כאלה ואחרות, לא דווקא הפרעת קשב וריכוז, יכול להיות דיסקלקוליה, יכול להיות דיסלקציה, יכול להיות סתם בעיות בקריאה, אבל הם היו חייבים להמשיך לרוץ למרות הנכות שלהם בקצב הרגיל של כל הכיתה, ו-80% מהילדים הנושרים שיש להם הפרעות כאלה, זה אומר שאנחנו לא יודעים לטפל נכון, או להתייחס נכון לאותם ילדים. אז השאלה מה עדיף? לקבל כל כך הרבה נשירה, וילדים שחס וחלילה לא מתפללים, לא מניחים תפילין, לא שומרים שבת, עושים עבירות גדולות, או לקבל ילד שהוא בלבד טוב, שיהיה בלבד טוב, בכלל, מה רע?
אני בכלל לא מבין את שני, אין פה שני צדדים, הרב הציג את זה כל כך יפה, איזה אדם היה מוכן לשמוע את הצד הראשון, ברור, כך בחור שיצא ירא שמיים, ידע קצת גמרא, יקבע יתום לתורה, יקים דור לתפארת, יקים משפחה נפלאה, ושלום עם ישראל. מה כל הלחץ החברתי הזה, שכל אחד חייב ללמוד בתשבר ולהיות הילד הכי טוב, על חשבון זה, מי יודע מה הוא חוטף בבית, ומי יודע מה מכילים אותו בבוקר לפני שהוא בא לתלמוד תורה, וכל מיני רעלים למיניהם, שאני לא יודע מה הרב, אני לא תמיד מזין לתוכנית של הרב, אבל אני בטוח שהרב יודע את הצד השני של ריטלין ודומיהם.
מכיר את כל הצדדים.
כן, גם הרווח, אני תראה את זה שהרב מכיר, גם הרווח במקום לרב בקריאה יש שקט עשייתי, לטווח הארוך יש הרבה יותר נזק מה שתועלת. אז אני בכלל לא מבין את שני הצדדים.
זה לא מדויק, כי הנזק שיש מדימוי עצמי נמוך, וילד שלא מגיע להישג בלימודים, ושהוא נמדד רק בדבר הזה, ובדבר הזה הוא לא מצליח, הנזק של דימוי עצמי שלילי, הוא גרוע יותר מהתופעות הקשות שעושים הכדורים האחרים.
כן, אבל הוא יצייר, היה מסגרת מתאימה לילד, אז הוא לא היה זקוק לתרופה הזאת, כי לא יהיה לו דימוי עצמי נמוך, כי הוא יצליח מאוד במשהו מסוגל, הוא בא לציון גואל.
אני רוצה להקריא לך משהו, כי אתה אומר דברים כל כך נפלאים, אני רוצה להקריא לך משהו. על הפסוק, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה. הקדוש ברוך הוא אינו דורש ממך לעשות יותר מכוחך, אבל מה שבכוחך, עשה. סך הצדיק רב זושה מאנפולי, אם יאמרו לי בעולם האמת, זושה, למה לא היית כמו הבעל שם טוב? לא אתיירא כלל וכלל. וכי איך אפשר להשוות אותי לבעל שם טוב? האם היו לי את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, את עשיית הדשמיה שלו? אבל כשיאמרו לי, זושה, למה לא היית זושה? מכך אני פוחד וירא עד מאוד. אני חושב שהדבר הזה שעכשיו אני ככה הקראתי על הפסוק בקהלת, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה, שהקדוש ברוך הוא לא דורש מאיתנו יותר מהכוחות שהוא נתן לנו, זה משהו שהוא מאוד מבטא שחייבים להרים את הכפפה הזאת ולמצוא שיטה, ואם אתה רבי או מורה בישראל, אני חושב שכל מי שיש בידו לעשות, חייבים ליצור דבר ראשון, אם לא חדרי ספח, כיתות קטנות עם שיעורים קטנים ואמצעים ועזרי למידה מתאימים לאותם ילדים. זה דבר שבכוחנו לעשות לדעתך?
בוודאי, אבל זה הכל מתחיל לא מהכסף, הכסף זה בעיה האחרונה, כמו שרב קודם אמר, המוקש הראשון זה הלגיטימציה.
זאת אומרת שאנחנו צריכים...
סליחה?
אני שומע אותך, כן, תמשיך?
יש, אני לא רוצה לפרט ברדיו, יש איזו חסידות מאוד מאוד גדולה כאן בארץ, שהאדמור שלהם לא חס משום דבר, בתוך החסידות שלהם, יש היום כמעט לגמרי את מה שהרב אומר לבחורים יותר. אני לא יודע מה קורה בתלמוד תורה, ואני יודע מקרוב מהישיבות שלהם, שממש ממש התאימו את הלימוד לדור, לא צריך לקרוא לזה אפילו, התאימו את זה למצב, והוא לא חושש משום דבר, כי הוא בתוך עצמו מספיק גדול, יכול לעשות מה שהוא רוצה. והתוצאות, אני שומע מאנשים ששני מכרים שם, בחורים, נערים, שבעבר היו מגיעים להישגים, כמו שהרב אמר, 40 ומטה, הם היום 90 ומעלה.
אתה יודע, אבל מה מפריע לי? אתה יודע מה מפריע לי בכל הסיפור שלך?
נו.
למה אתה מתבייש להגיד מי החסידות הזאת?
הוא
עושה דבר כל כך חיובי. הוא עושה את הדבר הנכון. כולנו הטיפשים, הוא החכם. למה אנחנו מפחדים להגיד מי אותו בן אדם שחכם שעושה את הדבר הנכון?
לא, לא, הרב, אני אישית לא חושש משום דבר, רק היית שאני לא מחסידות שלהם, אני לא רוצה, לא יודע, אני לא דובר שלהם, אני מוכן להגיד, נצטרך לשידור לרב עוד הרבה דברים, אבל אולי מעל השידור זה לא לעניין, לכן אני אמרתי שחסידות גדולה מאוד מסוימת.
מה שהתכוונתי לומר לך בזה, שאנחנו כל כך רחוקים מלהגיד את האמת, ולהיות שלמים, לא, רגע, ולהגיד בקול, את האמת, כי אנחנו עדיין חוששים מזה. ואני חושב ששיחות... אני חושב ששיחות כאלה הן חשובות מאוד, וחייבים להגיד אותו אדמור, בלי להגיד את שמו, אני לא יודע למה לא, אבל אתה בוחר שלא לומר את שמו, ואני לא אלחץ אותך. אני אומר, הוא צודק, ומי אני? אני כן קטן מאוד בשביל להגיד, לתת מחמאות, אבל אני חושב שהוא מציל הרבה נפשות בישראל. וגם אם הוא מגדל 1,000 בלבטים במקום 1,000 נושרים, והיה זה שכרו.
סליחה, 1,000 בלבטים במקום 10 נושרים, זה גם והיה זה הצלה.
נכון, וזה דבר שאנחנו חייבים להתחיל לדבר עליו ולגלגל את הרן בלי לפחד. כי זה הדבר האמיתי, מי שלא מסוגל ואנחנו מכריחים אותו, אנחנו עושים עוולה, אנחנו יותר חכמים... ממי שאמר את הפסוק חנוך לנער על פי דרכו. יש לו את הדרך שלו, יש לו את הכוחות שלו, יש לו את היכולות שלו, אבל אנחנו מנסים להיות יותר חכמים. אנחנו מנסים חנוך לנער על פי המערכת, על פי הסיסטם, על פי משהו שכולם חייבים להיות אותו דבר. לא יודע מי המציא את השיטה הזאת.
אני לא יודע, אבל
גרוע מאוד.
אני רוצה לומר לרב שאין לי ספק שלא הרב היה שואל את הרב שטיימן, זכר צדיק לברכה, הרב היה מקבל תשובה מאוד מעניינת, אין לי ספק.
אני רוצה לומר לך שבאחרונה, דווקא בגלל פטירתו של מורי ורבי הרב שטיימן, הרבה מאוד וידאוים ככה הופצו בכל מיני כלים קשרים גם, ויש אחד הוידאוים הידועים ביותר שהיו כשהרב רובין עוד היה עם מה שנקרא עם זקן שחור בארנוף, והרב רובין שואל אותו שאלות נוקבות וקשות, ממש בשפה הרחובית, שאלות לתוך הפנים. והרב שטיימן, בלי למצמץ עונה לו, למשל הוא שאל אותו על ילד, על בחור שלא קם ומפסיד זמן קרישמה. נו, מה הרב שטיימן אמר לו? בסדר, נו, בסדר, מה אתה רוצה? להוציא אותו בכוח ממיטה, אתה רוצה לתת לו מכות, שאחרי זה יתמרד וישנא את היהדות, ולא יתפלל כל החיים?
להעיר אותו מקסימום, הוא אומר להעיר אותו מקסימום
פעם אחת. אז לכן אני אומר, ככה הוא אומר, תעיר אותו פעם אחת, הוא נוקב שם גם בשם, יעקב קום, יעקב קם, יעקב קום, וזהו.
בספר של הנכד של הרב שטיימן, הוא כותב שסבא שלו אמר לו פעמיים.
בסדר, אתה יודע מה? פעם, פעמיים, אבל אנחנו רואים את... את רוחב דעתו.
אני לא רוצה לשכוח, היה לי חבר בישיבה שסיפר לי, ואני לפני שאני אספר לך מה הוא סיפר לי, הרב ינחש לבד אם הוא קם לקריאת שמע או, הוא סיפר לי שהוא היה חוטף בעיתות מאבא שלו, אבא שלו ידיר השמיים, לקום לזמן קריאת שמע הראשון. היום הוא נשוי, אני מסתפק אומר קריאת שמע בכלל.
טוב, נו ברור, התשובה ברורה, התשובה ברורה.
כן, אז הדברים פשוטים.
תודה שעלית לשידור, דיברת דברים חיוביים וטובים, תודה, תודה, תודה שעלית לשידור.
בבקשה, ערב טוב.
ערב טוב.
הלב
עצר, שכוח. תודה, אנחנו ממשיכים ישר למאזין הבא, מאזינה הבאה, הלו.
ערב טוב.
כן, שלום, שלום.
שלום, מדבר, נהניתי מאוד מהשיחה, נהניתי מאוד מהרעיונות, ובהחלט מהגישה שלך, שהיא באמת גישה מאוד בריאה ו... נכונה. אני רציתי להגיש...
רק חבל שהיא רק שלי.
לא, אני מקווה שעוד הרבה ילכו בעקבותיך, כי זאת הגישה האמיתית לדעתי. אני הקטנה. אבל אני ראיתי עוד משהו, אני רוצה להעיר באלף. אני מטפלת ונטורופטית, למעלה מ-30 שנה. אני יושבת בבני ברק, ומה שאני רוצה להגיד זה שהמון פעמים... המון מקרים, ילדים אפשר פשוט להציל אותם ולשפר את היכולות שלהם, כי צריך לשנות את האשל. אשל זה אכילה, שתייה, לינה. באה אליי אמא, היא מספרת לי, הילד שלי עצבני פחד. אני שאלת אותה, מה הוא שותה? אני לא יודעת. אז אמרתי לה, תבררי, תבדקי את זה, תגלי לי בשבוע הבא, כי הגיע אליי לדיאטה, כי אני גם דיאטנית. ובשבוע הבא היא אומרת לי, אל תשאלי.
גיליתי
בבוקר חצי כוס מיץ או שוקו בבית ספר, בחיידר, סליחה, המים לא טעימים, אז הוא לא שותה כלום. הוא מגיע הביתה, היא עסוקה בתינוקות, וזהו. עד 14:00 הילד שתה חצי כוס מיץ, וזה הכל, או שוקו. אמרתי לה, זהו, עד כאן. מהיום, בבוקר, דואגת לו לכוס מלאה של מים, מיץ, חלב, לבית הספר, לחיידר, הוא לוקח חצי ליטר מים, כשהוא מגיע הביתה, אחרי שהוא אומר את המילה שלום, הוא מקבל כוס מים. שבוע אחר כך, היא אומרת לי, ילד חדש נולד.
וואו. את יודעת, אני חשבתי שאת הולכת לכיוון אחר, כי את יודעת שאני מאוד מאוד מתחבר למה שהרב ליצמן, ידידי הטוב, ניסה לעשות, והלוואי ויצליח. אני חושב שכבר ראיתי על חלק מהקופסאות של הדגני בוקר האלה, קריות ושמקריות וכל הדברים האלה. אני חושב שאני ראיתי שאחת החברות מדברת על כך שהם מפחיתים בסוכר ונלחמים בסוכר. כמויות הסוכר שילדים שלנו אוכלים וצבעי מאכל זה דבר מזעזע שאין כדוגמתו. ואז שואלים למה ילד הוא כל כך אקטיבי ונמרץ עם כל כמויות הצבע מאכל והסוכר שהוא לוקח.
זה היה השינאות שתייה, אכילה. ילדים יוצאים רעבים עד 10:15, הם לא אוכלו כלום לפעמים. או עוד יותר גרוע, אוכלו איזה סוכר בצורה של דגני בוקר, או עוגיה, או שתו שוקו, שגם אם היום הם הפחיתו את
הכמות
הסוכר, או שאומרים שלא שמים בכלל סוכר, בשוקו עדיין השוקו, הוא מגרה את מערכת העצבים. וגם הילד לא מקבל בדרך כלל חלבון עד הצהריים, ולפעמים עד הערב, יש שתי פרוסות לחם, אוכלים לו קצת גבינה או משהו כזה, או מורחים לו שוקולד, שזה עוד יותר גרוע מלחם.
כל האוכל המתועס שיש היום, את יודעת, כמעט, כשאני הייתי ילד, זה אמנם כבר לפני למעלה מ-40 שנה, הרבה יותר. אם הייתה מכינה אוכל מאוכל, מדגים ומירקות, והיום הכל מתועס, הכל כזה מין, לא יודע איך קוראים לזה, צמחי ו...
שניצל תירס,
וזה הכל, הבנתי שיש שם טונות של כימיקלים, שזה בכלל עוד, זה לא אוכל.
ולינה. הילדים שלהם הולכים לישון הרבה יותר מדי מאוחר.
את יודעת מי היה הרופא הכי גדול בירושלים? הרופא החרדי הכי גדול בירושלים, מי הוא היה? אני עושה לך מבחן קצר. היה רופא חרדי. היה רופא חרדי בירושלים, רופא ילדים ידוע מאוד. את לא זוכרת את שמו.
אני לא ירושלמית.
אוקיי. הוא בא ואמר, ילד שלא ישן 11 שעות ביממה, ההתפתחות שלו לא יכולה להיות תקינה. את מכירה ילדים שישנים 11 שעות? אני מדבר על ילדים, לא בחורים ולא...
הלוואי שמונה.
הילדים היום הולכים לישון כל כך מאוחר. אבל ילד שבאמת הולך לישון בשעה 8 וכאן בשעה 6, יש לו לפחות ככה 10 שעות.
זה גם מצוין.
זה מעולה. טוב, אז תשמעי, אני חושב שבאמת מה שאת אומרת, אלה דברים נכונים שיכולים להוסיף, אבל תרשי לי רגע לקלקל את החגיגה, ואנחנו נרוץ הלאה כי יש לנו המון מאזינים. אני רוצה לקלקל את החגיגה. כל מה שאמרת זה תוספת קטנה, קטנה, קטנה. הבעיה העיקרית זה המערכת שלנו. ועד שהמערכת החינוכית לא תלמד ותתעשת, ותבנה את הכלים המתאימים למידות של הילדים הנפלאים האלה, ויש היום למעלה מ-25% ילדים עם הפרעות קשב, אני חושב שאנחנו חוטאים למטרה.
חלק מהגורמים זה האשל, האכילה שתי הלינה.
ברור.
חוץ מזה מחסורים של ברזל, אני רואה בדיקות דם, אני למדתי לפענח בדיקות דם, של ברזל ב-12 ו-D, שחסרים כמעט...
ומגנזיום, גם מגנזיום.
גם מגנזיום, כן, ואפשר בהחלט, יש גם שיטות...
אבל אתה יודעת שזה מאוד מעניין, למה הילדים שלנו נזקקים לתוספות של הדברים האלו, ולא מקבלים את זה מהאמזון הטבעי, שזה אמור להיות בכל העלים הירוקים, ובכל הדברים האלה.
גם אם נאכל הכי בריא, כי היום האוכל מכיל כלום אחד גדול, כידוע.
כן.
גם הפירות והירקות, והעופות, וכולם הרי ניזונים היום לצערנו, מחומרים סינתטיים ועיבודים כל מיני שונים למיניהם. ולכן, חייבים להזדקק לתוספות מלאכותיות, וגם לא חייבים, אני עזרתי בשלושת הממדים, שמעתי על השיטה הזאת, להמון ילדים לצאת בקלות ובמהירות, ובאמת המהפכים היו ממש עצומים. כדאי להתוודא לשיטות האלה, שיש שיטות טבעיות שבהחלט יכולות לעזור, כי גם עם ילדים עם טראומות שקשה להם מאוד להתמודד, הילדים של היום הם ילדים רגישים מאוד מאוד, זה לא הדור שהיה
לפני. כן, זה דור בהחלט אחר, אבל אנחנו חייבים כבר ככה לעבור לשיחה הבאה. מאוד מודה לך על הנושא של אשל, אכילה שתי הלינה, לאכול בריא, לשתות בריא ולישון כמה שיותר. תודה רבה רבה רבה, ואנחנו עוברים מיד לשיחה הבאה. הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
אני באמת, אין לי ניסיון כמו של הרב, אני באמת, אני רק רוצה לספר משהו אישי.
בבקשה.
שאני, גם כן, היה לי ילד ש... זאת אומרת, היה לי, ברוך השם, ישנו, עכשיו הוא כבר גדול, הוא כבר נשוי. אבל בשעתו, הפחידו אותנו מאוד בנושא הזה של, של קשיי קריאה, שיש לו קשיי קריאה, והוא מדלק שורה. ובאמת בגלל זה, הכנסנו אותו לישיבה, שחרתה על דגלה את הנושא הזה, שבאמת מורידים את הרמה, כדי שזה יתאים ל... גם לבחורים שיש להם קשיי קריאה, קשיי לימודים, קשיי לימוד, לא דווקא קשיי קריאה.
כן.
ומשום מה, יש לי תחושה שפתאום הוא גילה שיש לו יכולות הרבה יותר גדולות ממה שסברנו.
בסדר, יכול להיות שהוא הדביק את הקצב, כי אתה יודע שבעיית קריאה לא קשורה בכלל לכישרונות, יכול להיות
נכון, הם תמיד ציינו את זה, לפני שהוא נכנס לישיבה הזאת, הוא היה במכינה לישיבה רגילה רגילה. ושם הרבנים ציינו שיש הבדל גדול מהיכולת שלו בהבנת הנקרא, שהיא ממש נמוכה מאוד,
להבנת הנשמע.
לבין היכולת שלו בעל פה, שהוא היה מבריק, והרב שלו התבטא, מעולם הוא לא דיבר לו להגיע. תמיד הוא דיבר, הוא מבריק, והוא מוכשר, והוא פיקח, אז אני אומר, נכון, אם באמת, אתם אומרים מאוד, דברים מאוד חכמים, ובאמת כדאי לבנות מערכת כזאת שתתאים לכל מיני סוגי הקשיים האלה. אבל הייתי מאוד מאוד רוצה שירתמו גם את אנשי הלימוד, כלומר גם אלה שיש להם גם יכולת להעביר בצורות החכמות האלה, אבל שיכניסו אותם למה שהם באמת יכולים, כי לפעמים יש להם קשיים מסוימים, אבל בחלק אחר יש להם יכולת מאוד גבוהה, ואז הם מתפספסים. הם בעצם יש פה איזו תחושה של החמצה, שאילו באמת היו מלמדים אותו, היה אפשר, כן, שהוא ילמד בדרך שלה בעל פה יותר, אז הוא היה מגיע היום להישגים הרבה יותר גדולים.
זה בדיוק מחזק את מה שאני מנסה לומר, שאם הייתה המערכת יודעת לתפור את עצמה לכל ילד לפי הצורך שלו, אז זה לא היה או ילדים, סליחה לביטוי, סוג א' שהם מוכשרים וטובים ונעדרי בעיות, או בצד השני ילדים שהם כיתה מיוחדת ומורידים את הרמה ומפספסים גם את היכולות שיש להם. זה בדיוק מה שאני מכוון.
אני אומר, לחדד את הנקודה הזאת, שלא לוותר על היכולת כן להגיע איתו להישגים. זאת אומרת, אם הוא באמת יש לו יכולת מסוימת, שאיתה הוא כן יוכל להגיע להישגים, אז כן לנצל את זה. נכון, המטרה הכי קדושה והכי חשובה, שהוא יראה שמיים, וכמו שאמרתם, שהוא יקים בית לתפארת. אבל גם בתחום התורני, וזה השיטה הישראלית. השיטה הישראלית לא רוצה לוותר על הרמה הלימודית. כאילו שאנחנו נבוא לקראתו, והוא בעצם ינצל את זה ובעצם לא יגיע למשהו כן.
תראה, את הסברה שאתה אומר, אני חושב לא אני חושב, אני יודע, שהרב שך, זיכרונו לברכה, אמר אותה להביא לפני, אני אגיד לך מתי זה היה, למעלה מ-35 שנה בוודאי. והרב שך השתמש בסברה הזאת באמירה שאם אנחנו נאפשר מסגרות שפחות דורשות, מה שיקרה זה שמי שלא רוצה ללמוד ינצל את זה. ולכן לא להקים את זה. אני חושב שהיום אנחנו נמצאים בימים אחרים, אני חושב שהיום הרב שך היה אומר דברים אחרים.
נכון. אני בעד להקים מסגרות שונות. אבל שלא יהיו שם רק אנשים שהם מומחים בתחום הזה של הנפש, אלא לגייס גם את האנשים מומחים בלמידה, להגיד, תשמעו, הקבוצה הזאת הם מתאימים ללימוד בעל פה, אז בואו תלכו בדרך הזאת, אל תביאו להם את הדף גמרא ובואו תנסו לשבור את השיניים. אלא תעמידו להם סוגיה בעל פה, ושככה ילמדו. אבל לא לוותר על התורה. זה מה שאני מנסה לומר.
טוב, תודה שעלית לשידור והבאת מניסיונך האישי, תרמת לנו רבות, אנחנו רצים לעוד מאזין, תודה שעלית לשידור, הלו.
שלום.
שלום וברכה.
שלום, רציתי לדבר על נקודה שדיבר המאזין הראשון.
כן.
הוא אומר דברים מאוד מאוד, מאוד פופולריים בנוגע לשיטה שהוא טוען שהשיטה כיום היא מאוד מאוד לוחצת ומעלים את הרמה, ומה שיוצא מזה בעצם שזה יוצר בעיות של נשירה בגלל הלחץ וזה שמעלים את הרמה של הלימודים יותר מדי.
כן, הוא עכשיו, אני חושב שהוא כיוון לאיזושהי אמירה ש... זה המזין שאמר שגיליתי את אמריקה, שבאמת פה בארץ זה מאוד שונה, ואתה מדבר על המזין
כן,
הזה?
כן, עכשיו מה שאני רציתי לומר, שמה שהוא אומר זה מאוד פופולרי, וזה מאוד ייתכן שזה נכון, אבל אם לדוגמה אנחנו לוקחים חיידר, או בית ספר, או תלמוד תורה, שם אנחנו, בוא נסתכל על המציאויות, זאת אומרת, אם אנחנו רואים שרוב הכיתה, רוב הילדים, התלמידים, הם מגיעים לממוצעים שמעל 80 או משהו כזה, זה אומר שהילדים יכולים לעמוד בלחץ הזה, כי אם הם כבר 40-50 במבחנים, אז באמת השיטה כושלת. זאת אומרת, יכול להיות שצריך לא להקות בילדים, או לא להוריד להם את המצב רוח.
תגיד לי, סליחה שאני שואל אותך.
אבל לוותר מכתחילה על כל המהלך הזה, לעשות כיתות קטנות, להוריד את הלחץ,
לא, 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 לא.
אז אתה מוותר כאילו על כל הגדילה של הילדים, בכל ההתעלות שלהם לדורי דורות.
לא, אז כנראה שהובנתי לא נכון. האמירה הייתה שלקחת את קבוצת הילדים שמתקשים, שיש להם בעיה מוצהרת וידועה, ואותם לכנס לכיתה...
זה גם כיום שייך, יש להם חינוך מיוחד.
לא, אני לא רוצה חינוך מיוחד, סליחה, הילד שלי הוא לא חינוך מיוחד. גם לא הילד שלך הוא חינוך מיוחד, אם יש לו רק בעיה...
אז מה אתה עושה בתוך... מה אתה עושה שתי כיתות, אז ממה לבשך אתה יוצא נפסד? זאת אומרת, אתה לא יכול להפריד כיתה לשתי חתיכות.
למה לא?
מה אתה עושה?
אני אקח כיתה של 8 ילדים.
אם אתה לוקח כל כיתה לשמונה ילדים אתה מחלק, אם אתה מחלק כל כיתה לשמונה ילדים, אז אוטומטית אתה מוריד את הלחץ לכולם, אתה לא יכול לדעת.
אבל למה, רגע, סליחה, קודם כל, למה...
גם היום יש הקבצות, נגיד בבת הספר של בום יש הקבצה א', הקבצה ב'.
ולמה אצל בנים אין הקבצות? אתה יודע למה?
גם הקבצות אצל בנות זה פדיחות.
להגיד לך מה הפדיחה הכי גדולה? ללכת בחושך כמו עיוור, כמו טיפש, זה הפדיחה הכי גדולה. להקריב את הילד שלך...
זה המטרה, להוריד את הרמה לגמרי?
המטרה היא לקחת ילד נכה בלי רגליים, ולא לחייב אותו ללכת על הרגליים שאין לו. המטרה היא לקחת ילד שלא קיבל יכולות מהקדוש ברוך הוא, ולא להכריח אותו לעשות את מה שהוא לא יכול, אלא להבין...
נכון, לכן יש בתי ספר למצוינים, יש בתי ספר, הבעיה היא בהורים, שהם שולחים לבתי ספר של מצוינים את הילדים החלשים שלהם.
רגע,
אבל להגיד שכל הבתי ספר המצוינים הם לא מתאימים לכולם, ברגע ש-80% ויותר מקבלים 80% פלוס במבחנים, זה פופולרי להגיד את זה, אבל זה לא נכון, אתה מוריד את כל הרמה של כולם. לא אתה, כאילו, תפסיק לשיטה.
לא, אני לא רוצה להוריד את הרמה של כולם. אני רוצה שתפסיק להתבטא אתה והאנשים שמתבטאים כמוך, שיש מצוינים ויש דפוקים. הילד שלי, בגלל
שהקדוש... לא דפוקים חלילה, מתמודדים וקשה להם, והרמה השכלית נמוכה, נכון? אין מה לעשות,
לא,
זה מציאות.
לא, לא הרמה השכלית.
גם פעם היה את זה, פעם היו לחיות נגרים, נכון? שיהיו נגרים, אין לי בעיה, אני גם בעד שיהיו בעלי בתים, לא אכפת לי. אבל לקחת את השכבה המצוינת שיש להם כישרון, ולצלם את כל הדחף ואת כל היכולות להגיע רחוק.
זה בהחלט.
זה אי אפשר לקחת מהם את זה.
זה קח את הטובים. ואת אלה שהקדוש ברוך הוא נתן להם את האפשרויות ותן להם את המקסימום. אבל מי שהקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם, בלי האפשרויות האלה, הוא לא סוג ב' וחייבים להתאים לו...
חלילה, אז שיש בתי ספר אחרים.
אז אני אומר שאני לא רוצה בתי ספר אחרים. בתי ספר אחרים
מדגישים... אז מה הפתרון של הרב?
לפתוח כיתה של ילדים, כיתה קטנה של ילדים מצוינים, מתוקים, מוכשרים, צדיקים, יראי שמיים, בעלי מידות טובות, עם יכולות פחותות, ולא להפוך אותם לסוג ב'. לגמרי לא.
באותו בית ספר, באותו תלמוד תורה?
ברור. ברור.
אז אוטומט זה יהיה הקבצה ב'.
אבל אין בעיה שתהיה הקבצה ב' אם אתה לא מדגיש שהם דפוקים. זמננו תם, יהודי יקר.
אז כבר נקרא לחינוך מיוחד, הקבצה ב', אין בעיה.
לא, חינוך מיוחד זה... לא, לא, חינוך מיוחד זה משהו אחר. חינוך מיוחד זה ילדים.
אז בוא נשנה את השם, זה הבעיה. אז נשנה את השם מחינוך מיוחד להקבצה בית, בצדר. תציע את זה, תאמין לי שכולם יקבלו את זה בבת הספר בתלמוד תורה, כולם יקבלו את זה.
יהודי יקר, תודה שעלית לשידור, הזמן שלנו תם והטכנאים פה סוגרים לי את המיקרופון עוד רגע. אני מבקש להודות לרב דוד קליגר, לישי פופובסקי ולכל מי שעלה לשידור. הנושא הזה עדיין לא מצינו אותו, ואנחנו בעזרת השם נשוב עם הנושא הזה חזרה. לכולכם, ליל מנוחה, תנוחו טוב, שיהיה לכם כוחות להמשך יום הבא. לילה טוב.
כל חי תמיד איתי, כל